אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אבל יובל איננו כאן היום, הוא בביתו, בבידוד קל, ואיתנו במקומו אורחת פורחת מיוחדת במינה, ציל אברהם, שלום לך.
שלום מאיה, איזה בידוד בגרבג' טיים של הקורונה.
ברגע האחרון. אבל הוא יהיה איתנו שוב מחר, אין מה לדאוג. איתנו עוד באולפן, יבגני לזרוביץ' וחיים טוויטו, שלום גם לכם. ואנחנו פותחות את השנה ביחד עם נושא מאוד מאוד חשוב, שרבים מאיתנו לא מבינים בו כלום, אני למשל, כלכלה.
אז צליל, לא להעביר תחנה.
לא להעביר תחנה. צליל, כל המומחיות של צליל זה לדבר על כלכלה בצורה כזאת שאנשים כמוני יבינו. אז נא להישאר. את תדברי איתנו על כמה ספרים חדשים בתחום הזה?
שמנסים לעשות את זה גם, שמנסים להסביר כלכלה למי שאינו כלכלן.
נכון, ואנחנו נדבר גם עם דוקטור עופר סיטבון, עמית בכיר וראש תחום כלכלי במכון שחרית, עם תרגום חדש לספר שנקרא התמורה הגדולה של קארל פולני, שיצא בשיתוף מכון שחרית, מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד. מדובר פה בספר משנת 1944, שמבכה, אני חושבת, את עלייתו של הקפיטליזם ואת הקטסטרופה שהיא הביאה איתה, השיטה הזאת. אנחנו נשאל אותו, האם זה עוד רלוונטי, האם זה עוד אקטואלי, מי זה היה קארל פולני, מה כל כך גדול בטקסט הזה, ולמה הוא תורגם רק עכשיו? זו גם שאלה.
מעורר המון עניין.
נכון. אבל נתחיל עם קצת תגובות. בשבוע שעבר קראנו סטטוס של הסופרת מגי אוצרי על מיעוט אנשים ברשימה ארוכה של פרס ספיר השנה, ובפעל הפייס ביקשו להגיב על הדברים שהיא כתבה, ואני אקרא את התגובה שהם שלחו לנו, והם כתבו ככה. בשנה שעברה, 2019, ברשימה הקצרה היו ארבע נשים ודרור משעני אחד, הזוכה הייתה אישה. בחמש השנים האחרונות, מ-2015 עד 2019, היו ארבע נשים זוכות ואתגר קרת אחד, כלומר, הם מתכוונים ארבע נשים ברשימה הסופית, נכון? ואתגר קרת אחד שהוא זכה. ובחמישיות, כלומר, הרשימות הקצרות, בחמש השנים האחרונות, הרשימה מתחלקת ל-13 נשים ו-12 גברים, רוב נשי. מיום היווסדו של הפרס היו 19 זוכים, מתוכם 8 נשים, 42%. בחמישיות, באותה תקופה, היו 94 מועמדים, מתוכם 40 נשים. מתוכן 40 נשים. זה 42.5%.
יש איזה נימה פאסיב אגרסיב לתגובה
זה הזאת. זה קצת פאסיב אגרסיב. כן, הם מאוד מאוד כעסו על הדברים, אני חייבת לומר. הם מאוד כעסו עליי, אני חושבת. על זה שעצם זה שזה הובל פה, שניתנה במה לטענות הללו. ואני חושבת שהם היו יכולים לנסח משהו קצת פחות מתמטי, כדי שיהיה יותר ברור.
כדי לראות שזה חשוב להם.
אגב, זה נכון שהיו בשנים האחרונות היה תיקון, והיו הרבה נשים שזכו בפרס, כן. וגם הרבה מועמדות לו. כן, זה נכון.
זה נכון. בתוכנית סיכום השנה שלכם בשבוע שעבר, העליתם פה לשידור את שי גולדן, והוא סיפר שהוא עזב את הוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, שבה פרסם את הרבעת ספריו האחרונים, ועבר לעם עובד, כי בכנרת רשו ממנו להשתתף במימון הוצאת ספרו, ביקשו ממנו בעצם לשלם להוצאה כדי שתוציא את הספר. הדברים שלו עוררו הרבה מאוד תגובות, הוא כנראה הוציא חוץ משהו שהרבה סופרים עדיין לא מעזים לספר עליו. הסופרת רוני גלבפיש כתבה בפייסבוק, שי גולדן הוא לא הסופר היחיד של כנרת שחטף את הסתירה המצלצלת הזו. נשמח להוציא את ספרך הבא, תמורת 65,000 שקלים. אגב, ממה שידוע לי, 65,000 שקלים זה יותר מכמה שעולה להוציא ספר, לא?
הרבה יותר.
זה יותר,
אבל זה כמה
שניים.
שלוקחים. זה כמה שלוקחים הרבה מהשחקנים בשוק. זה פשוט סכום מטורף, באמת. אגב, וגם אז אין להם שום אינטרס להפיץ אותו, או לקדם אותו יחצנית, או מה אכפת להם, הם כבר הרוויחו
עליו. זה ממש כולל הכל, הכל, כן. כן. ואני ממשיכה עם הדברים של גלבפיש, לא כולם התבקשו לשלם, כמובן שלא, עדיין. למי שלא מכיר את התחום, חשוב להבין. מדובר בבגידה חמורה ביחסים שבין הסופרים להוצאות. וזה לא קורה רק בהוצאה אחת. אבל הוצאה אחת בהחלט מובילה את המגמה. אז כנרת זמורה מעסיקים כמה מהאנשים המוכשרים והנפלאים ביותר בתעשייה, אבל כרגע הם יורים לעצמם בברכיים וגם לכל שאר ההוצאות. בין הרמות הספרים שמעיפים מהמחסן בעשרה שקלים לחתיכה, לבין היריקה בפרצוף של הסופרים, כל העסק מתחיל להיראות כמו דינוזאור פצוע שמשתולל ושובר הכל בלי הבחנה. כואב הלב.
אני לא יודעת, אגב, אם אני מסכימה איתה בעניין הזה. אני לא בדקתי לעומק את הנושא, ואני לא חושבת שכנרת זמורה, הם עומדים פה על ה, על ה, מפנים אליהם את הזרקור, והם עומדים על הבמה, והם מובילים. לא חושבת. זה כל ההוצאות. בוודאי גדולות.
את לא חושבת שהם מובילים את המגמה?
אני לא חושבת שהם היחידים.
כך
עושות כולן, כן.
הסופרת רינת שניידובר כתבה בתגובה לדברים אלה. לגבי עניין גביית הספר מסופרים על ידי הוצאת זמורה ביטן, זו לא רק מעילה באמון בסופרות ובסופרים, אלא גם בזה של הקורות והקורים, שיוצאים מנקודת הנחה שהוצאה מכובדת, כמו זמורה ביטן, היא גם סוג של מסננת ותו איכות. ברגע שהוצאה כמו זמורה ביטן לוקחת כסף מסופר כדי לפרסם את יצירתו, אין לקורים עוד שום סיבה לקנות את הספרים שלה, ותודה לשי גולדן שיש לחשוף ולחשף. וזה נכון, כי בעצם למה זה שווה כל כך הרבה, הכריכה של העם עובד, הכריכה של כתר, הכריכה של כנרת? כי אומרת, ההוצאה הזאת עם כל הרקורד שלה והאורחים המצוינים שלה, מאמינה בספר הזה.
נכון.
זה שווה הרבה מאוד.
נכון. המשוררת והחוקרת שירה סתיו כתבה, בתוך גלי הזעזוע והתדהמה על כך שכנרת גובים תשלום מסופרים שרוצים להוציא רומן שכתבו. באמת מדהים, איפה הייתם עד עכשיו? זה קורה כבר שנים. איכשהו שוב חוזרת ועולה הטענה, אבל זה לא ספרי שירה, מה פתאום שיקחו מהם כסף? כאילו מוסכם על הכל שלהוציא ספר שירה, זו מין גחמה פרטית נרקיסיסטית, סוג של מותרות, שמובן מאליו שמשוררים צריכים לממן מכיסם. בעוד שפרוזה? מה פתאום? פרוזה זה בכלל תרומה לקהילה. ואני מכירה מספיק משוררים, לא אני, שספריהם נמכרו הרבה יותר טוב ובהרבה הרבה יותר עותקים, והחזירו את ההשקעה ואפילו הניבו רווח. יותר מרוב ספרי הפרוזה שיוצאים פה, בלי שהם מעניינים איש ונמכרים במאה עותקים מקסימום, לא יזיק לארגן את מערכת ההנחות מחדש.
אני תוהה כמה כאלה באמת יש.
מעטים. אבל עדיין זה מצער. זאת אומרת, גם ספרי שירה, אגב, יש המון בזמן האחרון. כשאני אומרת בזמן האחרון, אני מתכוונת בשנים האחרונות, נגיד, מגיעים אליי המוני ספרים. זה הכל הוצאות עצמיות. אז גם כבר, זה מין, יש איזו אינפלציה כזאת מצערת בסך הכל. הסופר והעורך רון דהן כתב, שי גולדן חושף שהוצאת כנרת ביקשה ממנו עזרה במימון הספר שלו, משהו שרבים מאיתנו יודעים, מסכימים לו, ומשתפים איתו פעולה ללא ביקורת, לפעמים כי אין דרך אחרת. הנה החשיפה. אין כלל הוצאות ספרים בישראל, יש רק חנויות ספרים, כלומר רשתות ספרים. בהיעדרן, כמו עכשיו נניח, כל הקונספט של עולם ספרותי תקין קורס. כל הקונספט של מוסד שמסנן, מבחין, מקדם ומוציא לאור נופל. מה שנחשף הוא הקפיטליזם האכזרי ביותר. תשלם, יהיה ספר. זה באמת לא יפה לראות, זה לא נעים להבין, וזה בעיקר מאוד מאוד מבלבל. כמובן שלא כל ההוצאות מתנהגות באותו אופן, אפילו לא עכשיו, אבל אין ספק שמשהו נחשף, והמשהו הזה לא כל כך מתיישב עם הרעיון של הספרות. אנחנו ביקשנו תגובה מהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, אבל הם עדיין לא, בינתיים בוחרים לא להגיב.
מסקרן, מעניין.
אז אנחנו, אני התקשרתי לפני 20 דקות עוד פעם, אני מחכה לתגובה שלכם, חברים. תחת שמי מוסקבה, קוראים לשיר הזה. אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, היום מאיה סלע וציל אברהם, במה שכרוך, בכאן תרבות, ואנחנו מדברת היום, נדבר היום הרבה על כלכלה. החברה האנושית כולה הפכה למערכת נלווית של המערכת הכלכלית. כך מסכם קארל פולני את הקטסטרופה של שלטון ההון וכלכלת השוק, בספר התמורה הגדולה שמתאר את החברה האנושית בעקבות השינוי הגדול הזה שהאנושות עברה, ביחס שלה לכסף וביחס לערכים שמובילים אותה. בגדול, הוא אומר שאנחנו, אני חושבת שהוא אומר שאנחנו הקרבנו הרבה דברים די בסיסיים באנושיות שלנו, חברות, משפחה, אהבה, בגלל כסף. זה נראה לי מה שקורה שם.
וזה לא נאמר היום.
וזה לא נאמר היום. זה ספר משנת 1944, שיוצא רק עכשיו, בתרגום של שונמית ליפשיץ. אנחנו נדבר עליו עם דוקטור אופר סיטבון, שהוא עמית, בכיר וראש תחום כלכלי במכון שחרית. התרגום הזה יצא בשיתוף מכון שחרית, מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום לדוקטור אופר סיטבון.
שלום למאיה ולצליל.
אהלן. אז תגיד, אולי נתחיל מי זה קארל פולני, למי שלא מכיר?
אז קארל פולני נולד ב-1886, בווינה. הוא נולד למשפחה יהודית מתבוללת, הוא קיבל חינוך פרסי מעולה, ובעיקר הוא זכה לגדול במה שמכונה הדור הגדול של ווינה, עם אנשים כמו הסוציולוג קארל מנהיים, הפיזיקאי אדוארד טלר, מלחין בלה ברטוק, אנשים באמת דור יוצא דופן, שכנראה זה היה חוג שהוא גדל בו. הדוקטורט שלו הוא בכלל במשפטים. יש לו סיפור חיים מאוד מעניין, שרת בצבא וחלה, אחרי שהוא חלה הוא התנצב, וכל החשיבה הקתולית מאוד השפיעה עליו גם בהמשך בניתוחים הכלכליים. הוא עבד רוב הזמן כעיתונאי, אבל הוא היה גם אוטודידקט מאוד מאוד גדול. לימד מבוגרים, ברח ללונדון, לארצות הברית, ובאמת שם הוא כתב את הספר, שהוא ספר באמת מרשים מאוד.
למה? אז אולי אני רק, לפני שנדבר על מה שהוא כתב, למה רק עכשיו זה מתורגם? איך זה יכול להיות?
האמת שהספר באמת מ-44, וזכה לתחייה מחודשת בשנת 2001, כשיצא מהדורה, ככה, הדפסה מחודשת, ושכתב את הקדמה לפרופסור ג'וזף שטיגליץ, שהיה חתן פרס נובל לכלכלה. ואז המשבר של 2008 ממש החזיר אותו, ומאז כאילו יש כנסים.
זאת אומרת, באיזשהו אופן אולי הוא קצת נשכח, עד שנקלענו לאיזה כזה, העולם נקלע לקטסטרופה ונזקק להגותו בעצם.
כן, אפשר להגיד שבאמת פולני הוא במובן מסוים הנביא של הכלכלה של המאה ה-21, שבין השאר בגלל זה חוזרים אליו.
אז מה הוא טוען בעצם? מה האמירה שלו לגבי הכלכלה שהוא רואה אז בשנות ה-40 של המאה ה-20?
בעצם הוא, אפשר לראות את הספר הזה כאיזשהו ניסיון של כתיבת היסטוריה של השוק. והוא בעצם טוען שתי טענות. טענה הבסיסית הראשונה זה שבעצם שוק חופשי, ביטוי הזה שאנחנו משתמשים תחת כל עץ רענן וכל מפלגה חדשה שקמה, אומרת שהיא דוגלת בשוק חופשי, אז שוק חופשי הוא מיתוס. במילים שלו, אוטופיה גמורה.
למה? אנחנו הרי חיים את השוק החופשי, למה זה מיתוס?
כן, אבל השוק בעצם הוא תולדה של החלטה מודעת של מדינה ושל מוסדות, שבעצם הם אלה שמייצרים אותו ומקימים אותו. מה שמעניין זה שהוא מראה שעד המאה ה-19, הכלכלה ובעצם השוק, כאילו כמוסד חברתי, אף פעם לא הייתה ספירה אוטונומית, כמו שאנחנו רוצים לטעון שהיא עכשיו. תמיד הכלכלה הייתה משוקעת, מושג מאוד חשוב שלו, אמבדד, מעוגנת, ארוגה, ביחסים ובמוסדות חברתיים, ותמיד תמיד היא הייתה כפופה לעוד עקרונות, פוליטיקה, למשפט, לדת, לתרבות.
ואז בעצם הסגסוג שאנחנו מייחסים לשוק החופשי, הוא לא מתקיים בשוק חופשי באמת, אלא תמיד תחת רגולציה ופיקוח והסדרים חברתיים ומדיניות רווחה, שאותם אנחנו שמים בצד.
כן, רק שכדי להגיע לזה בעצם, זאת אומרת, הוא אומר שבאופן היסטורי זה ככה החברה התקיימה. זאת אומרת, המניע של רווח לא היה הדבר המרכזי, היו מניעים כמו סטטוס והדדיות וקרבה, וכדי שיהיה שוק צריך בכלל ערכים קדם שוקיים של הגינות ואמון. כל הדברים האלה. עכשיו, מה שהוא טוען, זה שבעצם החל מהמהפכה התעשייתית, שהיא התמורה הגדולה בעצם, שהיא הכותרת של הספר, בעצם נעשה ניסיון ראשון מסוגו בהיסטוריה, לכונן שוק שמבסס את עצמו. זאת אומרת, שוק חופשי בעצם, בתוך שמנסים להפריד בין הספרה או ההיגיון הכלכלי, לספירה או ההיגיון החברתי. וכשממציאים את זה, הוא אומר, אז מתחילים לטעון שכל התערבות בשוק בעצם משבשת אותו, ומביאה בעצם לאיבוד שיווי המשקל. הוא אומר בעצם, מה שקרה זה שבמקום שהכלכלה תהיה משוקעת ביחסים החברתיים, היחסים החברתיים הפכו למשוקעים במערכת הכלכלית. ויש לו, הספר שלו באמת פנינה גם, הוא אינטלקטואל. הוא, לא
הוא כלכלן, הוא פילוסוף, זאת עמדה שהיא בתחום המדיניות הציבורית, היא בתחום, מאיפה הוא מגיע לזה?
הוא, אמרתי, הוא הדוקטורט שלו באמת במשפטים, אבל הוא עבד הרבה שנים כעיתונאי כלכלי וכהיסטוריון כלכלי, ובעצם, אבל מה שיפה מה שצריך להגיד, שהספר שלו באמת כתוב באופן אינטלקטואלי, במשיכות מכל רחבות, ורעיונות ככה, ובעצם הטענה היפה שלו, זה אומר שמה שקורה כשמחליטים להפוך את הכל לשוק, זה שלוקחים דברים שהם לא סחורות, הוא קורא לזה הסחורות הפיקטיביות, העבודה, האדמה והכסף, והופכים אותם, כאילו מכפיפים אותם להיגיון של הסחורות.
זה בעצם תולדות הקפיטליזם, זה ככה הוא נוצר.
כן, עכשיו, הוא באמת אומר, אני חייב להקריא לכם, זו תוכנית ספרותית,
בבקשה.
יפה לקרוא אותו. ברור שעבודה, אדמה וכסף אינם סחורות, עבודה אינה אלא שם אחר לפעילות אנושית שהיא חלק מהחיים, ואת החיים עצמם אין מייצרים למטרות מחירה. אלא מסיבות אחרות לגמרי. אי אפשר לנתק את העבודה משאר החיים, גם לא להחסנה. אדמה אינה אלא שם אחר לטבע, כן, הוא היה אחד הסביבתנים הראשונים, כל ההוגים הסביבתיים חוזרים אליו, הכסף הוא רק סמל לכוח קנייה. זאת אומרת, הוא אומר, כל הדברים האלה הם סחורות, וברגע שמכילים את ההיגיון הזה על דברים שהם לא סחורות, הוא אומר, זה מתכון לאסון חברתי, סביבתי וכלכלי.
וזאת הסיבה שבעצם הוא חזר לאופנה, בתקופות של משבר, חוזרים לנביאים האלה, ופתאום זה נראה
מאוד רציתי. אבל איך הגיבו אליו אז, כשזה יצא? כלומר, כשהוא כתב את זה וזה יצא?
זהו, אז בסך הכל הוא כן התקבל, אבל אני חושב שהסיבה שפחות עסקו בו, נגיד עסקו יותר בהייק, והוגים שככה, הם יותר מזוהים עם הקפיטליזם, זה שבעצם מה שהוא, הטיעון שלו לגבי מה שקרה, במובן מסוים זה מה ששלט מסוף מלחמת העולם השנייה עד תחילת השנות ה-80. הוא קרא לזה בעצם התנועה הכפולה, ובגלל זה אגב חוזרים אליו היום, אם תיתנו לי דקה, בעצם מה שהוא אמר זה שמכיוון שזה לא בר קיימה הדבר הזה שהופכים את השוק, כל דבר לשוק, הוא אומר שהחברה מתגוננת מפני זה באופן ספונטני. וההתגוננות זה תנועה שבה זה מתחיל בהפגנות, זה מחאות, זה חוקי עבודה ורווחה, זה הופעה של איגודי עובדים, זה חוקי סביבה, זה הטלת מחצים, וכמובן בניית מדינת הרווחה, זה באמת מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, ככה זה, ובמובן מסוים אני חושב שהיום אנחנו חווים את התנועה הכפולה החדשה, זאת אומרת הגלובליזציה הכלכלית עם כל הדברים הטובים שהיא עשתה, היא גם בעצם דחפה עוד ועוד דברים לתוך השוק, הדבר הזה גרם משבר חברתי מאוד עמוק, משבר סביבתי שאנחנו רואים.
וזה בעצם איזשהו ציר שאפשר לראות עליו את הוויכוח בין סוציאליזם או סוציאל דמוקרטיה לבין כלכלת שוק חופשי. האם אנחנו רוצים עוד דברים, דיור, עבודה, רווחה, בריאות, בתוך השוק, או שאנחנו רוצים להוציא אותם מהשוק ושהם לא יהיו סחורות?
כן, למרות שאני חושב שלא צריך לקטלג אותו רק בתור ההקשר הסוציאל דמוקרטי, אני חושב שבעצם מה שהוא מראה, מה זו התנועה הגדולה הכפולה היום, כן? זה בין השאר הפופוליזם. זאת אומרת, הפופוליזם בא ומביא את טראמפ ואת ברקזיט והפגנות, כן? מהאביב הערבי ועד רוטשילד אצלנו ואוקיופאי. כן? זה בעצם ביטוי באמת לצורך הזה של החברה להתגונן. עכשיו, זה נכון שזה מביא את טראמפ וסמכותנות ודברים מפחידים, כמו שבאמת התגובה לשוק החופשי הייתה בין השאר עליית הפשיזם באירופה. כן. הוא מאוד מאוד עתוק בזה, והוא מאוד מאוד מזהיר, ובאמת זה הדבר שיש לו בראש כשהוא כותב, כן? איך להחזיר את החירות. אבל אני חושב שהניתוח שלו עוזר לנו לחשוב באמת על א', שהפופוליזם הזה בסדר, יש בו את הסמכותנות, אבל יש בו גם את הקריאה לדמוקרטיה, קריאה להגנה חברתית, קריאה להתגוננות.
הגנה באמת. חברתית על מי שראוי. אני אגן עליכם וכל השאר שיסתדרו.
אז טוב, את יודעת, יש כל מיני גרסאות, גם של פופוליזם אגב, ובעיניי אבל ההקשר הזה, זאת אומרת, אפילו טראמפ עם כל הביקורת העצומה שאפשר להשמיע עליו, אני חושב שלמשל בהקשר של הסחר החופשי, הוא עשה פניית פרסה דרמטית, שהועילה בוודאי להרבה אזרחים אמריקאים עניים, כן? החזירה מקומות עבודה.
אתה כותב ברמת השיח הציבורי.
כן, כן, והיא עכשיו כאילו שינתה, זאת אומרת, ביידן לא יחזור למדיניות של, של סחר חופשי, חסר מעצורים, כן? זאת אומרת, העניין הזה שהסחר החופשי שטוב, אחרי זה הכל יחלחל והכלכלה תצמח, אז זאת אומרת, יש, צריך, צריך לדאוג לאנשים כדי שזה יקרה, זה לא יקרה מעצמו, זה הוא מלמד אותנו.
אז מה, נגיד שאנחנו רוצים ללמוד ממנו, אבל ככה בסעיפים, מה צריך לעשות במצב עכשיו של העולם? מה צריך לקרות? כדי שהכל יהיה טוב, אנחנו נחיה במקום טוב יותר.
יש לך עוד שאלה?
בקצרה, כמו שאומרים, במילה אחת. איך הרגשת?
בדיוק. אז האמת שאני חושב שבגדול, אם צריך לתרגם אותו, אז הוא אומר שצריך בעצם לדאוג שהסחורות הפיקטיביות לא יהיו יותר סחורות. זאת אומרת, צריך לדאוג לעולם עבודה הוגן והגון, לשקול אולי הכנסה בסיסית בעולם של כסף, להגן מפני ספקולנטים וכלכלת החוב, אדמה, אז צריך להחזיר, להגן על הסביבה. זאת אומרת, יש, מהבחינה הזאת, כן, הוא נותן לנו, הוא נותן לנו קורדינטות טובות לפעולה. אני חושב שאם לוקחים את זה כאילו הלאה, אפשר לחשוב באמת על כלכלה מקומית יותר, ותהילתית, הרבה יותר מרוסנת, הבנה שכן, צמיחה אינסופית בעולם שהמשאבים שלו סופיים, זה לא משהו שיחזיק מעמד.
אבל איך שהוא, אתה יודע, כשאנחנו רואים נגיד למי אנשים מצביעים בכל מיני מדינות, אז זה לא נראה כאילו זה הולך לכיוון הזה של כל הדברים הטובים שאתה מאחל לנו, נכון?
האמת שאפילו את זה לדעתי פולני עוזר לנו להבין. אני חושב שהוא הוא כמובן מושפע מאוד ממרקס, אבל הוא הולך הלאה, הוא אומר אינטרס מעמדי זה לא רק כסף. אינטרס מעמדי זה הכרה, זה זהות, זה ביטחון חברתי, ולכן אני חושב שנגיד אם אתה מבין את זה, אז אתה יכול להבין ש כן, למה עניים מצביעים לימין, ולמה זה כולם מצביעים למי שדופק אותו. אתה יוצא מהרעיון של תודעה כוזבת. אתה אומר, לא, אנשים אינטרסים שלהם הם מורכבים. וכמו שאנשים עשירים שתומכים במיסוי גבוה, גם האינטרסים שלהם הם יותר מורכבים מהאינטרס הכלכלי המיידי. אז אני חושב שכן, זאת אומרת, הוא יכול לעזור לנו באמת, באמת, זה ספר שאני ממש, כמובן, מאוד משוחד, אבל ממליץ מאוד לקרוא אותו. אני חושב שהוא כן עוזר לנו להבין גם את האינטראקציה הזאת בין כלכלה וחברה ופוליטיקה, כן? הרעיון שאפשר להוציא את הפוליטיקה מהכלכלה, לחשוב שכן, יש דברים שהם ניטרלי מבחינה ערכית, והכל זה רק מקצועני כזה, וכלל, אני יודע מה, הגירעון, והכל זה החלטות של פוליטיקה, וזה הכל החלטות חברתיות, וצריך גם לשתף את הציבור בדברים האלה יותר. זאת אומרת,
דוקטור עופר סיטבון, עמית בכיר וראש תחום כלכלי במכון שחרית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו דיברנו על התמורה הגדולה של קרל פולני שיצא עכשיו בהוצאת מכון ון ליר, שחרית והוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, מאיה סלע ויובל אביבי, היום בלי יובל אביבי, ועם צליל אברהם, יצאו לאחרונה כמה ספרים שעוסקים בכלכלה, צליל, בואי נשמע. תסבירי לי, מה אני לא מבינה?
כן, אז קודם כל בתקופת משבר כלכלי יוצאים לאור תמיד ספרים, סרטים, פודקאסטים, שמנסים לעזור לאנשים שעד עכשיו לא התעניינו בכלכלה, ופתאום רוצים לדעת מה קורה פה, וגם אנחנו כנראה נמצאים בהתחלה של איזשהו גל כזה, גם הספר של קרל פולני שדיברנו עליו לפני השיר, ושלושה ספרים נוספים שיצאו לאור עכשיו. השניים הראשונים יצאו לאור בהוצאת קו אדום, בשיתוף פעולה עם קרן ברל כצנלסון, ויד יערי, וקרן פרידריך אברט, ומגזין פיגומים.
זה רק מראה לך כמה אנשים צריכים לתרום כדי להוציא פה ספר כלכלה אחד, שלא ימכור, כאילו, צריכים להשיג מימון.
כן, זה נכון. ושני הספרים, הראשון נקרא מינוטאור הגלובלי, ספר שחיבר יאניס ורופקיס, בתרגום יסמין הלוי, והשם של ורופקיס אולי מצלצל לנו מוכר, כי הוא פרופסור לכלכלה, והוא היה שר האוצר של יוון בתקופת משבר החוב שלה.
החתיך הזה?
כן. כן, נראה כמו זין, הדין זידן, כן.
ג'יימס דין היווני.
פרופסור לכלכלה או מורד שמאלני. כן, הוא טיפוס מאוד צבעוני. הוא היה שר האוצר של יוון ברגע הכי קשה שלה, שאנחנו זוכרים שהיה לה חוב נוראי, והאיחוד האירופי וקרן המטבע הסכימו לתת לה כסף אם היא תקצץ עוד, והם לא הסכימו. הוא הוביל את המחנה שאמר, לא, בשום אופן אנחנו לא הולכים להסדר את זה, אנחנו לא יכולים לקצץ עוד ולהיכנס לעוד צנע, והוא מהווה איזושהי אלטרנטיבה שמאלית. הספר הזה יצא עוד לפני כל הסיפור, הוא יצא ב-2011 כתגובה למשבר של 2008. זה גם מסוג הדברים שקורים כשאנחנו זקוקים לתרגום, אז יוצאים עכשיו הספרים בעברית שיצאו
אז,
בחול,
אבל
אז
עכשיו אולי זה
הקודם.
מתאים לנו, כי אנחנו לפני המשבר הבא.
אולי. חצי מתאים. ובעצם ורופקיס פורס פה תיאוריה מעניינת שהוא מדמה את הכלכלה הניאו-ליברלית למינוטאו. מינוטאו זה יצור אגדי שחציו אדם וחציו פר, והוא חי במבוך מתחת לאדמה, וכדי שהוא לא ירעיד את האדמה ויעשה בלגן, צריך כל הזמן להאכיל אותו. להאכיל אותו במה? בבשרם של צעירים וצעירות. וכך להחזיר את השלווה לעולם. והוא מפתח תיאוריה, והוא פורס את כל ההיסטוריה של הקפיטליזם, לפי התיאוריה הזאת שיש את החיה שהיא המינוטאור, וכל הזמן צריך להאכיל אותה, עד שב-2008 זה לא עובד יותר, והמערכת מתפרקת. וזה נשמע כמו איזה דימוי ספרותי, אבל הוא מתייחס לזה כתיאוריה מדעית, גם יש אחרי דבר שהוסיף אחרי שנתיים, הוא אומר, אני אראה לכם למה זה עדיין נכון, וכל זה. הוא כותב מאוד מאוד יפה את ההיסטוריה, הוא מתאר את מהשפל הגדול ב-1929, המשברים כלכליים שהיו בשנות ה-70, בשנות ה-80, נפילות של הבורסה, עד למשבר הזה. והוא לא לחלוטין נכנס לקטגוריה של ספר לכל אחד. אני חושבת שבלי שום ידע מוקדם בכלכלה, יהיה קצת קשה להבין אותו. קודם כל הוא מאוד מאוד ביקורתי, הוא לא לוקח אף אחת מההנחות המובן מאליו של התיאוריה הניאו-ליברלית, הוא בעצם קוטל אותן ככה מאוד בקריצה וממשיך הלאה, ולא תמיד עוצר להסביר. שני מושגי מפתח בתיאוריה שלו למשל, זה הגירעון המסחרי והחוב הלאומי של ארצות הברית. זה משהו שבלי לעצור להסביר אותו למי שלא
לא
מכיר. לא מסביר את זה ברמה של אם אתם לא יודעים כלום. Okay. אז הנה, אבל הוא כותב מאוד מאוד יפה.
זאת אומרת שאת קוראת את הספר הזה, גם אדם כמוני שהוא לא תואר ראשון בכלכלה יכול לקרוא את הטקסט שלו?
במאמץ מסוים.
אני יכולה לעשות גוגל, לראות מה זה החוב הלאומי.
אדם שכאילו סקרן ומעודכן קצת, כן, אבל זה לא ממש ספר
בסיסי. אם אני שומע את הפודקאסט חיות כיס, אני יכולה, יש לי איזה ידע.
אני חושבת שמאזיני חיות כיס אולי כן, יש להם הכשרה, אפשר להוסיף את זה כרמה של הכשרה אקדמית, 100 פרקים של חיות כיס, זה כמו 20 מאזים בכלכלה. סתם, בשום פנים ואופן, לא, לא. זו הייתה פליטת פה, זה לא נכון. זה אגב גם הוביל אותנו למקום שהוא נמצא היום, שזה מקום מאוד מעניין. הוא בעצם עזב את יוון, והוא היה חבר בפרלמנט האירופי, והוא הקים עם ברני סנדרס את האינטרנציונל הפרוגרסיבי, שזה איזה שיתוף פעולה בינלאומי שאמור למצוא אלטרנטיבה לקפיטליזם. אז זה חלק מאותה כתיבה שגם תלך ותתעצם עכשיו, ושמעניינת הרבה מאוד אנשים של מה יהיה ביום שאחרי, איזה מערכת כלכלית יכולה להיות בלי הקפיטליזם.
רגע, אבל כשאת אומרת שהם הם התאחדו ביחד, הוא וברני סנדרס, למצוא, הם מצאו כבר או שהם עוד עובדים על זה?
אני לא חושבת שזה בהיר לחלוטין.
אוקיי.
אני לא ראיתי משהו שהוא באמת ברמה ש... ככה זה יעבוד.
הבנתי. עובדים על זה, כן. חושבים. אוקיי.
הספר השני הוא כן מיועד לדעתי לכל אחד, הוא נקרא כלכלה ויקינגית, כתב אותו ג'ורג' לייקי, תרגמה אותו מרינה גרוס לרנר, ויש פתח דבר של עמי וטורי, והוא בא בעצם להכיר לקהל הישראלי את השיטה של מדינות סקנדינביה, את השיטה הכלכלית שלהן, שזה רעיון נהדר, אנחנו הרבה פעמים נתלים בשוודיה, נורווגיה, נכון. פינלנד, שהן במקום הראשון בכל מדד, אבל איך זה עובד בעצם? איך הן עושות את זה? וג'ורג' לייקי בא להסביר את זה. לצערי, אני לא חושבת שזו הבחירה הנכונה בספר שיעשה את זה. אני מסכימה שחסר ספר כזה בישראל, אבל הספר הזה הולך יותר מדי לבסיס, והרמה שבה הוא מסביר את זה היא מאוד מאוד בסיסית, והיא אפילו נוטה בעיניי לתעמולה. אני אקריא קטע. הוא מדבר על מדיניות ההגירה בנורווגיה. לפני כמה שנים התיידדתי עם גבר ושמו מייקל, שהגיע לנורווגיה מבורונדי כמה שנים קודם לכן. מאוחר יותר גיליתי שסיפורו אופייני למאגרים רבים שרצו להתיישב בנורווגיה. בפגישה עם רשויות ההגירה הציעו לו כך, אנחנו נשלם לך שכר מחיה למשך שנה. במהלכה תלמד את השפה הנורווגית, תתוודע על התרבות הנורווגית ותעבור הכשרה שתכין אותך לעבודה בתחום שיש בו צורך בעובדים. אנחנו ניישב אותך בעיירה או בכפר, סביר להניח שרחוק מאוסלו. ייתכן שתהיה אחד האפריקאים המעטים בסביבה ואפילו היחיד. נורווגיה מעוניינת שתהפוך לאזרח מועיל, יצרני ומשלם מיסים. זה החוזה שאנחנו מציעים. אתה יכול להסכים או לא להסכים ולעזוב. מייקל נשלח לכפר חקלאי באזור הפיורדים המערביים. הוא היה אפריקאי היחיד באזור, הוא סבל מבדידות נוראה. ההבדלים התרבותיים היו כבירים. ואולם, ככל שהנורווגית שלו השתפרה, הוא למד להעריך את החיים שסביבו ולרכוש חברים חדשים. לאחר כמה שנים הוא עבר לאוסלו, שם המגוון האתני והתרבותי גדול יותר. היום הוא מרגיש שהוא יכול להסתדר בכל מקום בנורווגיה. הוא מרגיש תחושת הישג, הוא מכיר תודה על האפשרות לחיות במדינה שמציעה לו כל כך הרבה חופש.
זה ממש נשמע משהו של משרד התיירות.
ממש, מי זה? איפה? מה הסטטיסטיקות, על מה אתם מדברים, זה קצת פשטני, ויש פה גם תקלת תרגום נוראית בעיניי, למרות שמרינה גרוס לרנר היא מתרגמת טובה. אחד מהדברים הידועים בכלכלה הסקנדינבית, התקורון של פליק סקיוריטי, גמישות וביטחון תעסוקתי. מוצר לפטר עובדים, אפשר לסגור מפעלים, והמדינה תדאג מהר מאוד להכשרות מקצועיות, ככה שאף אחד לא יישאר בלי עבודה. זה נחשב איזשהו מושג מפתח. לצערי, בחרה לתרגם אותו למושג גמיש תחון, גמיש תחון, גמישות וביטחון.
גמיש תחון,
גמיש תחון. שזה באמת, יש בזה מה, המילה תחון שם, לא נעים לי להסתכל עליה, זה נראה כמו טעות נוראית.
גמיש תחון, כן. אוקיי.
אגב, עמי וטורי שכתב את פתח הדבר לספר הזה, יש סדרה שלו אצלנו בפודקאסט המעבדה של גיל מרקוביץ', סדרה של 3-4 פרקים שהם מין מבוא לכלכלה ויקינגית, הרבה יותר טוב בעיניי, כדי ללמוד לא לכלכלה ויקינגית, סליחה, למודל השוודי.
אוקיי, אז זה פחות...
הוא למשל יכול לכתוב בעיניי ספר טוב יותר על הנושא הזה.
והספר השלישי?
והספר השלישי הוא פשוט ספר נפלא. הוא נקרא היסטוריה של כלכלה לצעירים מכל הגילאים, והוא באותה סדרה של היסטוריה של העולם לצעירים מכל הגילאים.
כן, של ידיעות ספרים.
ידיעות ספרים וספרי עליית הגג, בתרגום של דפנה לוי. והוא בעצם, זה כביכול ספר לנוער או לילדים, אבל זה לא באמת, זה איזשהו מיתוג. והוא מציע איזשהו מבוא להיסטוריה של התיאוריה הכלכלית. ואני רוצה להקריא בשביל להבהיר מה הגישה, אני רוצה להקריא קטע מהמבוא. המילה כלכלה עלולה להישמע קצת יבשה ולגרום לכם לחשוב על רמה של נתונים סטטיסטיים, אבל כל מה שהיא עושה זה פשוט להסביר איך לעזור לאנשים לשרוד, להיות בריאים ולזכות בחינוך יסודי. היא מנסה להסביר איך לאנשים מסוימים יש כל מה שצריך כדי לחיות חיים מלאים ומאושרים ולאחרים אין. אם נוכל לפתור בעיות כלכליות בסיסיות, אולי נוכל לעזור לכולם לחיות חיים טובים יותר. ואומר, זה בעצם מה שמתעניינים אנשים שמתעניינים בכלכלה. הם רוצים לדעת למה יש אנשים עניים, למה אתם יכולים לקנות את הספר הזה ומישהו אחר לא, למה יש מדינות שבהן כל כך קשה להשיג מים נקיים. זה דרך מקסימה להציג את זה, ולא כאיזה תחום מתמטי עם גרפים על ביקוש ותמורה וכל זה.
נכון, וגם אני חושבת שבסופו של דבר, אפרופו זה שאמרת שזה מוצג כספר לילדים או לנוער נגיד, זה שאנשים כמוני, השאלות שיש להם הן קצת שאלות של ילדים.
כן, אז הם כאלה. אבל למה זה ככה? למה עובדים בבית חרושת, ולמה, איך נקבע כמה שכר, ואיך קובעים איזה כלכלה יותר מצליחה? הוא עובר על ההוגים כאילו הכי מרכזיים, מרקס וסמית והייק ומילטון פרידמן וקיינס, אבל גם לא כאיזה משחק כדורגל של סוציאליסטים נגד קפיטליסטים, וגם באופן מאוד 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 מאוזן והוגן כלפי שני הצדדים, ומתוך כבוד לשניהם, ונותן איזשהו מושג בסיסי מאוד נעים לקריאה ומאוד ידידותי על התיאוריה והפרשנות הכלכלית. זה מאוד מומלץ בין ההיסטוריה של הכלכלה לצעירים מכל הגילאים, ניאל קישטייני, ידיעות ספרים וספרי עליית הגג.
מי תרגם? לא
דפנה לוי.
דפנה לוי. אוקיי, אז יש לו שהספרים ששמענו עליהם ממך. אני יודעת במה אני הייתי מתחילה. למרות שברופא כסחתיך, הייתי קוראת שנייה לראות מה קורה.
אין תמונות בספר.
אין תמונות בספר. אוקיי, אני אעשה גוגל תמונות ואני איזה. מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, בלי יובל אביבי היום, אבל עם צליל אברהם שאיתי באולפן, אהלן צליל. שוב שלום, אנחנו בפינת סטטוס יומי, נכון? אנחנו נקריא סטטוס של המוזיקאי דניאל דור. זה מה שנעשה עכשיו. אוקיי, אז הוא כותב ככה, שזה משהו מאוד מאוד מעניין על איך קונים היום ספרים.
כן, זה נהדר.
אדם כלשהו הולך לעבר חנות ספרים כלשהי, הדלת סגורה, אך בפנים יש מוכרת. המוכרת מציצה דרך חריץ ושואלת בלחש, מה אתה רוצה? אדם לוחש בחזרה, ויליאם בלייק ומכתבים של פרויד ליונג. מוכרת לוחשת בחזרה, בודקת. בודקת. מוכרת סוגרת את הדלת. אדם מחכה ברחוב מול חנות ספרים סגורה. מוכרת פותחת את הדלת לכדי חריץ, שני ספרים בידה. אדם לוקח את הספרים, מעלעל ומענן לחיוב. מוכרת לוקחת את הספרים חזרה יחד עם אמצעי תשלום ולוחשת, לך הצידה, אתקשר עוד 5 דקות. הספרים יחכו לך בחנות ממול. מוכרת סוגרת את החריץ ונכנסת לחנות. אדם מתרחק מהחנות ומחכה לצלצול הטלפון. הטלפון מצלצל, אדם שומע מצידו השני של הקו, החבילה מחכה. אדם אוסף מפיצוציה, שקית נייר ובתוכה, שני ספרים.
סיפור לנכדים.
מקסים. זה גם, את יודעת, זה הפך את כל העניין הזה של הספרים וקניית ספרים. זה תחושת מחתרת כזאת.
תחושת חשיבות מאוד גדולה. כי יש לזה אסתטיקה דיסטופית. אבל זה לא באמת דיסטופי. זה לא שאוסרים עליכם לקנות ספרים, כי הספרים הם אסורים. זה המפגש האסור. הספרים בסדר. אבל זה כן, זה גורם לתחושה מאוד כזה. הלכתי לקנות ספרים במחתרת.
האנדרגאונד. ולהיות באנדרגאונד, מי לא רוצה?
אבל גם יש בזה משהו מתוק, כי באמת קצת קשה להסביר את זה, וזה נשמע קצת פלצני אולי, אבל לפעמים אתה באמת חייב לקרוא עכשיו מכתבים של פרויד לינג, ואתה לא יכול לחכות שבועיים שזה יגיע בדואר. אתה צריך לקרוא את זה היום. נכון. זה פשוט ככה. זה נשמע מופרך, אבל זה
צליל, קורה. אבל בשביל זה המציאו את הספר הדיגיטלי, לא? שאת פשוט עושה קנה, ואת, וזה אצלך.
נו, לא הכל יש אני בדיגיטל. כשנפתח את זה, למה לא סורקים, הכל.
הביטי. אני לא מאלה שמשתמשים בדיגיטל, אז, אבל מצד שני, כל פעם שאני רוצה ספר, שאני יודעת שיש לי אותו בספרייה, כיוון שאני ברדקיסטית, לי זה לא מסודר בשום צורה, תמיד כשאני רוצה ספר, אני לא אמצא אותו.
אז תקונה אותו שוב?
אין, לא, אני פשוט מוצא דרך להסתדר, כי בדרך כלל אני אומרת ליובל, היום כשיש יובל, את יובל בחיי, אני אומרת לו, אתה יכול לשלוח לי PDF, או אתה יכול לצלם לי, או אולי לפעמים הוא מביא מבית אריאלה או משהו כזה, ואז כשאני גומרת להיות צריכה את זה, אז אני רואה אותו פתאום בספרייה. זה מין חוק כזה. ואז אני אומרת לעצמי, בשביל מה את מחזיקה את כל הדבר הזה? שאוגר פה אבק.
אבק.
וכל זה אגב, בשביל לא לסדר. כלומר, למה שלא תסדרי פשוט את הספרייה שלך לפי א' ב', או לפי הוצאות? אגב, אצלך איך היא מסודרת, הספרייה?
לפי ז'אנרים כזה?
טוב. אני פשוט עוד חוככת בדעתי, וכשאני אומרת עוד, אני מתכוונת שכבר עשרות שנים אני מתלבטת איך לסדר את הספרייה, וכשאני אגיע למסקנה, אז אני אסדר אותה.
זה כאילו באופן אסוציאטיבי.
לא, אני דווקא חשבתי לסדר אותה לפי הוצאות, כי זה נראה לי הכי הגיוני. אבל אז
מה, זה חנות ספרים פה? מה, זה מחסן?
אבל לא, אני צריכה לסדר באיזשהו אופן שאני אמצא את מה שאני צריכה. א', ב', זה לא ילך, כי זה המון ספרים, אין לי סבלנות. אז איך אני אמצא?
אז כאילו יהיה לך בכנז של עם עובד, יהיה לך במדף אחד, וכנז של הספרייה החדשה יהיה במקום אחר?
כן, זה טיפשי. נכון. טוב, בסדר, בוא נעבור הלאה, אני אחשוב. את רואה? אז בגלל זה אני לא מסדרת, אני צריכה לחשוב. אם למאזינים יש רעיונות לגבי סידור הספרייה שלי, אני אשמח לשמוע בעמוד הפייסבוק שלנו. אבל אנחנו נעבור עכשיו ליורצייט של ירוסלב האשק. היום לפני 98 שנים הוא מת, ירוסלב האשק, ב-3 בינואר 1923.
כן, האשק הסטיריקן והסופר הצ'כי, הוא כתב את החייל האמיץ שוויג, שתורגם ל-60 שפות. וכבר נודע שספר תרגומים חדש שלו יראה אור בהוצאת 9 נשמות, בתרגום פאר פרידמן. המול של 9 נשמות, אוריאל קון, כתב שלקרוא מסיפורו ירוסלב האשק זה כמו להיכנס לים ביום מואר וקיצי צבוע תחלת.
תיאור יפה. אז לספר החדש של האשק שיצא בקרוב ב9 נשמות, קוראים היהירות האנושית, יהיו בו 5 סיפורים. והבאתי משהו ממה שכתב פאר פרידמן שתרגם, הוא כתב איך להתחיל את שנת 2021 כמו שצריך, כלומר הכי הפוך משנת 2020. עם קובץ הסיפורים הכי מצחיק שקראתי, ואחד התרגומים שלי שהכי נהניתי מהם כמובן, בהוצאת 9 נשמות, יראה אור בשעה טובה, מבחר בין 5 סיפורים, מתוך אוקיינוס הטקסטים של האנרכיסט, חיסט המבריק, אחינו ברוח, ירוסלב האשק, נשמתו עדן. בעיניי, הפעם הראשונה שהאשק מוצג בעברית, פרוע ובלתי מרוסן, כפי שהוא באמת. וככה זה מתחיל, הוא נותן לנו טעימה. פקיד העירייה מתלמד, בחורה, היה בחור צעיר וחסר ניסיון, שלא ידע כי ריבו סכנות עורבות לאנשים מסוגו בבניין העירייה, וכי מתלמד צריך בו לאופי קשוח כדי שלא יישבר וימצא עצמו מסובך באיזו פרשיית שחיתות עם הממונים עליו או בלעדיהם. פקיד העירייה המתלמד, בחורה, לא ידע כי ההדרה של תאוות הבצע והממון עורבת שם ומאיימת לבלוע את נשמותיהם הרכות של פקידי עירייה מתלמדים, כשם שבלה כבר את סיבות רבות, סליחה, כשם שבלה כבר גם סיבות רבות של לבלרים ישישים. כל פרשיות השחיתות העירוניות הגדולות שהסעירו את דעת הקהל, ואין כוונתי כאן לכתב את דעת הקהל של האדון העורך ששק, מתגמדות נוכח פרשייתו של הפקיד המתלמד בחורה. בחור הוא המושחת, נודד וטועה היום בעולם, כי יהודה ישקריות לפניו, שהרי השחית את דגלה הצח של עירייתנו, ושב והשליך בו בוץ ורפש, לא זו אף זו חרבן עליו, פשוטו כמשמעו. מה עולל בחורה, ואיך זה קשור למשפט האחד הכי אהוב עליי בכל הטקסטים שתרגמתי, כותב פאר פרידמן עד כה. מה אפשר לעשות עם קריש? כמה מקבלים על שוד שלא הצליח? איך לשנות ייעוד של מבנה מסחר? ואיך לגלות את אלוהים בלי לאבד את הראש? כל זאת ועוד. בקיצור, יהיה בקרוב ב9 נשמות, אז אני מחכה לזה.
אני אוהבת צ'כים, ואני אוהבת את העיסוק שיש לספרות צ'כית בבירוקרטיה.
נכון, בפקידות הקטנה ביותר.
זה כל כך טוב, וזה גם כל כך, אני זוכרת כשעשינו פעם פרק של חיות כיס על קפקא, אז קראתי על הבירוקרטיה של האימפריה האוסטרו-הונגרית, שנאמר עליה שהיא תחנוק את עצמה בנייר ותטביע את עצמה בדיו.
מעניין למה דווקא לצ'כים יש את העניין הזה עם...
הם עושים את זה נהדר.
הם עושים את זה נהדר. טוב, זה זמננו לסיים. צליל אברהם, תודה רבה לך שהיית איתי היום.
תודה רבה.
אני מאוד מודה לך על כך. היה מאוד מעניין. אולי למדתי עוד כמה דברים על כלכלה, ואלוהים יודע שאני זקוקה לכך. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', בפרק השני תדבר היום עם פרופסור ליאור גרוסמן על תקופת האפיפלאולית.
האפיפלאולית.
האפיפלאולית, נכון. לא, הם כאילו עושים לי כאן מבחן. כלומר, סוף הפלאולית שבה נעוצה יחידת המעבר מצייד וליקוט לחקלאות.
לא בלתי קשור, אגב, לנושאים שדיברנו עליהם.
נכון. הכל מכוון, צליל. תודה רבה ליבגני לייזרוביץ' וחיים טוויטו שהיו איתי כאן באולפן. להתראות מחר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.